والله نفس كذا. يعني יש יש ב בעניין הפורים יש איזה מעין סתירה פנימית בין שתי בחינות שחזל נתנו בהקשר לפורים. זה לא רק שתי בחינות שחזל, בעצם שתי בחינות במציאות, חזל רק הצביעו על זה. חזל נתנו לזה את ההגדרה, את המינוח, אבל בעצם יש מצב של שני מצבי קיצון שחלים ביחד בתוך עניין הפורים. מצד אחד, כמו שהגמרא אומרת, וכמו שברור מכל עניין המגילה, זה שעניין הפורים זה הסתר פנים גדול מאוד. אחרי הגמרא במסכת חולין אומרת, הסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי הסתר אסתיר פניי מהם. והיה לאכול ומצאוהו רעות רבות וצרות. בפשטות, באמת הסתר פנים מאוד גדול, שבו ישראל נמצאים בגלות, ונמצאים תחת שלטון זר, ושלטון הולל, כן, אדם מאוד לא ראוי, כמו שהגמרא אומרת, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, אדם ולא מלך, כן, אפילו אדם שלא ראוי למלוכה, כמו שכתוב, שהוא היה בסך הכל שומר הסוסים, בלשצה, וגם רואים מההתנהגות שלו, מלך הפכפך, ומשתכר, אדם ממש תחתית של התחתית, ואחרי כל זה, התחילה של עניין המגילה, מה שחזל חוקרים, יש גרסאות הפוכות, אבל חזל חוקרים, שמה הטעם של כל הגזרה הזאת שנגזרה, אז אחד מהם זה מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. כתוב שם ששאלו תלמידיו את רשב"י, מה הטעם? אולי, אז יש גרסאות, יש מי שאומר שזה מטעם שנהנו מסעודתו של אותו רשע, ויש מי שאומר שזה מפני שהשתחוו לצלם, כוונה לצלם של נבוכדנצר בבקעת דורה. איפה היית אמר? לא נמצא. אז לא, לא, לא. אז ידוע דברי מנות הלוי ששואל, ושנהנו מסעודתו של אותו רשע, מה יש בסעודה הזאת? סך הכל איזה עבירה. מקסימום זה גאולי נוכרים, אבל גם הוא מוכיח מדברי הגמרא שגם הסעודה עצמה לא הייתה גאולי נוכרים, כי כתוב לעשות כרצון איש ואיש, שהמן ומרדכי היו משמשים בסעודה והיו מגישים לכל אחד את מה שהוא רוצה.
מרדכי?
כן, שכל העניין של הסעודה הזאת היה לקרב את האנשים. אז לכן אחשוורוש דאג שלכל אחד יהיה את מה שהוא רוצה. וגם כתוב שהשתייה כדת, הגמרא אומרת, כדת של תורה. זאת אומרת שהוא דאג לזה השתייה תהיה לפי הנורמות המקובלות, הוא למד מהקורבנות, היחס בין הקורבן לנסחים, ככה גמרא אומרת, שזה שתייה כדת של תורה. כלומר, הוא השתדל שהכל יהיה לשביעות רצונם של כל המשתתפים. אז יוצא שאפילו המשתתפים בסעודה לא אכלו חלילה מאכלים שאינם כשרים. אז אם כן, זה רק מחזק את השאלה, איך יכול להיות שבגלל הסעודה נגזרה עליהם הגזרה, גזרת כליה. אמנם זה רק גזרה להפחיד, בסוף זה התבטל, כמו שהגרם מדייק מלאבדם שזה לא בדם, כן? שזה לא גזרה שהיא חתומה בדם, אלא דבר שיכול להתבטל, וגם ראינו. גם לפי הגרסה שאומרת שזה מפני שהשתחוו לצלם, אז מה אומרת? הרי מותר היה להם, כי זה היה מיראה, הם לא השתחוו לצלם כי הם היינו בצלם, אלא מפחד של נבוכדנצר. אמנם אדם צריך למסור את הנפש על קידוש השם, אבל אם הוא לא מסר, זה לא נקרא שהוא עובד עבודה זרה, הוא לא חייב מיתה. אז למה? אז כתוב, הם עשו לפנים, אף הקדוש ברוך הוא עשה עמהם לפנים. אבל הרגע היה לעבור, אבל אם אדם עבר, אז אין עליו מיתת בדין. הוא לא נקרא שהוא עובד עבודה זרה, הרגע היה לעבור לכתחילה. אבל אם הוא עבר, הוא אנוס. תחילה צריך באמת לא לעבור. אז היות והם עשו לפנים, הם רק הראו את עצמם, אז גם הקדוש ברוך הוא עשה עמהם לפנים, רק הראה להם איזה פחד. אז זה מובן אם זה על עבודה זרה, אם זה על נהנו מסודתו של אותו רשע, איך זה? ככה שאלה מפורסמת של בעל מנות הלוי, רבי שלמה על כבץ. שלפי מה שאומרים, אני לא ראיתי את זה בעיניים, אבל שבהקדמה שלו הוא כתב את זה שהוא כתב את הספר הזה כמשלוח מנות לארוסתו. לא, טעם שאני אחפש כי לא ראיתי. אז היות והוא היה אני מרוד, אז לא היה לו איך לתת לה מתנה, אז הוא כתב לה ספר על מגילת אסתר.
זה לא היה רב אחר?
אני יודע שזה רבי שלמה על כבץ.
לא, רבי שלמה על כבץ, אבל רגיל זה
היה רב אחר. יכול להיות, אני לא יודע.
לארוסתו מותר
במשלוח מנות? לא יודע, אז לא יודע.
אז
אולי זה לא משלוח מנות,
אבל
זה
לא,
בטח
זה משלוח מנות, שאלה
זה לארוסתו. אז יכול להיות זה משלוח.
אני חושב שהוא אמר את זה שהוא הביא את זה לאבא של
ארוסתו. לאבא של ארוסתו, בסדר. טוב, זה מיישב את שתי הגרסאות. זה לא מפקיד כרגע. בכל אופן, אז הוא שואל את השאלה הזאת. ואז הוא מתרץ, על פי דברי הגמרא, שבעצם הסעודה הזאת הייתה סעודה שלמה בשנת 3 למולכו אחשוורוש עשה סעודה, כיוון שהוא עשה חשבון של לפי מלות לבבל 70 שנה. הוא אמר בלשצר טעה בחשבון, כי בלשצר ספר 70 שנה, ובאותו לילה הוא הוציא כלי המקדש, עשה סעודה, אותו לילה דריווש כבש אותו. כן, זאת אומרת, אז בלשצר עשה חשבון וטעה. מה הכוונה? הוא חשב שנגמרו ה-70 שנה, ואז ממילא ישראל לא יכולים להיגאל יותר, כי הנה עברו ה-70 שנה שירמיה גזר, שירמיה ניבא, לכן הוא הוציא כלי המקדש. אותו לילה בלשצר נפל. זאת אומרת, באמת, המלכות של בבל באמת הייתה 70 שנה. ואז עלו הפרסים, והצהרת קורש. באמת העניין התהפך. אבל אחר כך, הצהרת קורש בטלה. קורש חזר בו, כמו שגמרא אומרת, שהחמיץ. כמו שרואים מהתנך, שיושבי הארץ הצליחו לשכנע אותו, לבטל את ההיתר של הבנייה. ובתוך אותו זמן של הפסקת הבנייה, אותו זמן היה הסיפור של אחשוורוש. כן, ובמלכות אחשוורוש, בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. כמו שכתוב בספר עזרא. אז אחשוורוש אמר, איך זה יכול להיות? אז נבנה המקדש או לא נבנה המקדש? נגמרו 70 שנה או לא נגמרו 70 שנה? זאת אומרת, בלשצר עשה חשבון וטעה. באמת לא נגמר 70 שנה. למה לא נגמר 70 שנה? כי בבל התחילו למלוך 18 שנים לפני החורבן. אז מה שהכוונה של ירמיה זה לא היה 70 שנה של בבל, כמו שבלשצר חישב, אלא 70 שנה מהחורבן. אז אחשוורוש אמר, אני אעשה חשבון חדש, ואז כשהגיע שנת 3 למולכו, הוא הגיע למסקנה שזהו, נגמרו ה-70 שנה, והנה ישראל עדיין באותו מצב. אמנם, כאילו ניתן להם קצת אישור לבנות את המקדש, אבל בעצם זה הכל תקוע, נגמר ה-70 שנה ואין יותר תקווה. האמת שהדבר הזה מרחף על פני המגילה בכמה מקומות. גם מה שחזל אומרים, כלים מכלים שונים שהוציא כלי המקדש, מה הטעם בזה? גם יש תרגום ארוך מאוד על הפסוק הראשון של אסתר, קוראים לזה תרגום יונתן, אבל קובלנו שיונתן לא תרגם כתובים, אבל תרגום מאוד ארוך שמדבר על זה שבשנת 3 למולכו, כשבת המלך אחשוורוש, זה שהוא הביא את הכיסא של שלמה המלך ולא הצליח לשבת עליו, רק בשנת 3, ויש כמה דברים, כתוב שבסעודה הוא לבש בגדי כהן גדול, ועוד רואים שכל המהות של הסעודה הזאת זה היה להשפיל את עם ישראל ובעצם להיבנות, לבנות את המלכות של אחשוורוש על הגב של החורבן של ישראל. על זה שכאילו לישראל אין תקווה. ככה חז"ל אומרים כמה פעמים כשהיא אומרת בקשת בקשה, אז הוא אומר לה עד חצי המלכות. לא אומרים מה זה עד חצי המלכות? עד המקדש. המקדש לא יכולה לבקש. למרות ש... במגילה רואים שהוא לא ידע שהיא יהודיה, כן? אבל בכל זאת אולי הוא חשב ששלחו אותה היהודים לבקש, לעשות שתדלנות.
למה הוא נשאר לא לקרוא?
מה?
למה הוא הוא
שאל אותה הרבה פעמים, כתוב שאין אסתר מגדת, הגמרא אומרת שהוא עשה המון השתדלות כדי שהיא תגיד ולא הצליח.
עדיין, אז איך הוא חשב שהיא...
מה?
אז איך הוא חשב עדיין
שהיא... שאולי, אולי עשו איזה לובי מולה וביקשו ממנה, בבקשה, תכנסי למלך. לא בתור יהודיה.
אולי הוא יודע, כאילו, הוא לא יודע איזה עמי, אבל הוא גם לא יודע שהיא לא יהודיה.
כן, נכון, מלכי נעמי.
אבל אם מרדכי התנתן,
אתה יודע... איך מה? השאלה אם חשברוש יודע שהיא נחטפה ממרדכי, לקחו עשרות של נשים, אז מדוע שהוא התחתן עם מרדכי. חוץ מזה שאמרו לו שהביאו בתולות, לא. למרות שבפועל זה לא קרה, לקחו גם נשים נשואות, אבל בפועל, כן, כתוב. כתוב, איך יודעים את זה? כי כתוב. ויהב המלך את אסתר מכל הנשים, והתישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. מכאן רואים שהוא לקח גם וגם. כן, בכל אופן, הגמרא אומרת שהוא מאוד השתדל לדעת ולא הצליח לדעת, ובכל זאת, כנראה שהוא פחד משתדלנות בנושא המקדש.
אפשר להגיד, אם הוא זוכר את הנבואה של דניאל, אז לפי זה הוא ידע שהמקדש עומד לו,
כן.
כמו שהגמרא אומרת.
כן, אז היה לו פחד, היה לו פחד מהנושא הזה של בית המקדש. אז אומר רבי שלמה אלקבץ, אז לפי זה, הנהנו מסעודתו של אותה רשע, זה לא בעיה של כשרות. זה לא בעיה אם האוכל היה כשר או לא כשר, אלא הבעיה הייתה המהות של הסעודה. שהמהות של הסעודה הזאת, זו הייתה סעודה כדי להשפיל את עם ישראל, כדי כאילו להראות שאין יותר תקווה חלילה לישראל. זו סעודה שעניינה כפירה בגאולה של ישראל. אז זה הצד הראשון. אז הצד הראשון של פורים זה הסתר פנים מאוד גדול. כל זה תיארתי כדי להגיד איפה זה השיא של השפל. השיא של השפל זה שלא רק שנמצאים בגלות, נמצאים תחת מלך שהוא מפוקפק מאוד, אלא גם נמצאים במצב של ייאוש גמור מהגאולה. כן, זה כאילו ההסתר פנים הכי גדול שיש. שאפילו ישראל כבר יכול להיות שחושבים שזהו, באמת לא יכולים להיגאל. הנה, עשו חשבון, קלו כל הקיצים, ואנחנו לא נושענו.
זה תנאי של הגאולה, אבל לא.
מה? שהתייאשו.
טוב, זה כתוב על בן דוד, אבל עדיין, לא אפשר להגיד גם שייך שם.
בסדר, אבל הם היו שייכים לזרם החרדי, אז הם לא עשו את הלימודים של הגאולה. זה חשבונות של ארץ ישראל, פירותיה בהגפה, וזה חשבונות של תלמידי הרב קוק. לא יודע, בכל אופן, רואים שזה נקודת שפל בבריאה. נקודת שפל גדולה מאוד בבריאה, שם בפועל זה מה שקרה באמת, שמיד אחרי אסתר, תראה בנייה שוב, אז בפועל באמת זה נכון. אבל הם בזמן הייאוש, אדם מתייאש באמת, הוא לא... אז בעצם זה נקודת שפל מאוד גדולה בתהליך שבאמת נראה. לכן הגמרא אומרת שנמשלה אסתר לאייל את השחר. שזה ממש סוף הלילה, מצד אחד זה הנקודה הכי חשוכה. ועד שני, באמת זה לפני הזריחה. אז רואים מכמה דברים ש... שהצד של האסתר פנים הוא מאוד מאוד חזק בפורים. לא סתם שקוראים לזה אסתר, למרות ששמה העברי היה הדסה. בכל זאת אנחנו מקפידים לקרוא למגילה אסתר, בגלל שזה מזכיר את כל האסתר פנים. ידוע שזה כזה אסתר, שגם שם השם לא נמצא במגילה.
גם הדסה וגם אסתר.
נכון, אבל הדסה זה שם העברי המקורי שלה.
זו גם היא אסתר בדודו.
כן. אבל היא אומנת הדסה,
נכון,
היא אסתר. כן, אז ברור שהדסה זה השם העברי, ואסתר זה השם הלא עברי שלה. כן. בכל מקרה, למה להעדיף את זה? כן. כי זה רומז על האסתר. כן. אז כן, גם מגילה כזאת שבכלל גם אין בה שם השם. יש מדד כזה שאפשר לקרוא בתורה, לפי הכמות של שם השם שנמצא בעניין מסוים, זה אומר שיש יותר התגלות, וכמה שיש פחות שם השם, זה יש פחות התגלות. זו תורה שלמה, אפשר לראות את זה, שיש פרשות שחסר בהם שם השם, כשיש איזה מצב שכרגע הכל באמת בהסתר. כששם השם מתגלה, זה פתאום משתנה המהלך. אפשר לראות את זה בתורה. אז הנה פה מגילה שלמה, ששם השם לא נמצא בה בגלוי, נמצא שלוש פעמים בסתר, אבל בגלוי הוא לא נמצא אפילו פעם אחת. יש בראשי תיבות, בסופי תיבות, בהפוך, כן? אבל לא, 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 לא בגלוי. אז באמת זה מתאר מצב של, של השפל הכי, הכי גדול ש, שיש. אנחנו יודעים גם שאין נבואה בחוץ לארץ, ופה כל ההתרחשות כולה היא בחוץ לארץ. טוב, זה גם נכון על דניאל, זה נכון גם על רוב יחזקאל, אבל בכל זאת זה מתאר מצב מאוד שפל. מצד שני, יש לנו כמה מקורות בחז"ל שמתארים את המהפכה הרוחנית שחלה בעקבות אסתר. קודם כל, הגמרא המפורסמת במסכת שבת, שאומרת, הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. כלומר, למרות שהתורה עד עכשיו הייתה בכפייה, ואפילו הגמרא אומרת שמכאן מודעה רבה לאורייתא, זה כבר באמת המהר"ל באור חדש, עכשיו הגענו למהר"ל, והקדמה לאור חדש הוא מדבר על זה, שמכאן מודעה רבה לאורייתא, שבעצם יש כאילו הצדקה, מה זה מודעה רבה? שיש כאילו הצדקה להגיד שכל בית ראשון שעבדו עבודה זרה וכל החורבן, מה אתה רוצה? אנחנו לא, לא רצינו באמת את התורה. אמנם אמרנו נעשה ונשמע, אבל זה היה בכפייה, זה לא, לא הייתה לנו ברירה.
כפה נאמר כגיגית.
כן, כפה נאמר כגיגית. אז, 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 אז הגמרא אומרת דבר חריף, כן? מכאן מודעה רבה לאורייתא. זאת אומרת, זה כמו מסירת מודעה. כן, אדם מוסר מודעה על גט, מוסר מודעה על נדרים, זה מבטל. מכאן ולאבא את כל הנדרים. זאת אומרת, פה יש מודעה רבה, שכאילו כל מה שלא קיימו את התורה בבית ראשון, זה כל התקופות שבהם עבודו עבודה זרה, זה יש מודעה, יש הצדקה כביכול לדבר. כאילו מראש יכולנו לתאר שככה יהיה. אבל בימי אחשוורוש הדור קיבלו. פלא גדול, כלומר, המהר"ל אומר, או רש"י אומר, בגלל שקיבלו מצווה נוספת, זה סימן שמאשרים את כל השאר. ברגע שהסכימו לקבל עוד מצווה, זה מאשר את כל השאר. אז בכל אופן, רואים מפה מהפכה רוחנית גדולה. דבר שני, הגמרא במגילה. הגמרא במגילה אומרת, גדולה עשרה טבעת, יותר מ-48 נביאים שעמדו להם לישראל. אז מה רואים? שגם פה חז"ל מתארים מצב של חזרה אדירה לתורה, שבדיוק על אותו הקשר, יותר מ-48 נביאים, זאת אומרת כל מה שהיה בבית ראשון כביכול לא עזר, הגענו לחורבן, ופה התעוררות רוחנית מאוד גדולה. בנוסף, יש גמרא בשני מקומות שמתארת את המהלך של אנשי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הם עשו תיקון ש... שהעניין שלו היה לבטל את היצר של עבודה זרה. הגמרא אומרת שהם אמרו שזה גרם לחורבן ועדיין מרקד בינינו. אז עשו איזשהו עניין גדול איך לבטל את היצר של עבודה זרה, ועוד רצו לבטל גם את יצר עריות, כדי, מה? כן, אי אפשר היה. הצליחו, אבל זה לא... הצליחו, אבל זה לא... זה לא יכול להתקיים, לא שלא הצליחו, דווקא הצליחו יותר מדי טוב. מה? בסדר. אז בכל אופן, אז רואים שגם פה בבית שני, אנשי כנסת הגדולה, לקחו אחריות מאוד גדולה על התורה. אגב, כדאי לדעת שבמדרש שיר השירים רבה, על הפסוק זאת קומתך דמתה לתמר, אז שם הגמרא אומרת שמי שביטל יצר של עבודה זרה זה מרדכי ואסתר. בגמרא כתוב אנשי כנסת הגדולה. אבל שם כתוב מפורש מרדכי ואסתר.
מרדכי אפשר להגיד שהוא גם היה.
באנשי כנסת הגדולה, נכון. אבל, זה, אבל שם הגמרא אומרת מפורש שזה, שזה במיוחד הם. שזה דבר שממקד אותנו יותר לעניין שלנו. אז רואים שוב מהפכה רוחנית גדולה מאוד. שבעצם לוקחים אחריות, אומרים, אנחנו לא רוצים עוד פעם להגיע לחורבן. בית ראשון היה כך וכך והגענו לחורבן, והנה בית שני אנחנו רוצים לתקן. כל זה כמובן מתבסס על המציאות. חז"ל רק אומרים את זה בקצרה, אבל זה מתבסס על המציאות. שהפריחה האדירה של התורה שהייתה על ידי אנשי כנסת הגדולה, היא דבר שלא צריך להרחיב עליו הרבה. כל התורה שאנחנו מכירים, כל התנאים, לפני כן הזוגות, כמעט כל סדרי ההלכה שלנו, הכל מאנשי כנסת הגדולה. הכל התחיל באנשי כנסת הגדולה. הם מייסדים את הסנהדרין, וכמעט כל מה שאנחנו מכירים, הגזרות, התקנות, סדרי תפילה, סדרים במשפחה, המון דברים, שזה מאנשי כנסת הגדולה. בתפילת 18, אם זה קריאת התורה, לפי הסדר שעזרתי כן. מה? זה אחר כך, זה ביבנה. אבל ה-18 לא. בנים לנשינים זה כשהנצרות התחילה, זה הרבה יותר מאוחר. אבל 18, כתוב שזה אנשי כנסת הגדולה תקנו. אחר כך חזרו ויסדו את זה ביבנה מחדש. אבל בעיקרון, כן, תקנות גדולות מאוד. בכלל, שאנחנו שומעים שמעון הצדיק משאר כנסת הגדולה, אומר שאתה עומד על התורה, העולם עומד על התורה ועל העבודה, ורק הם אומרים, היו מתונים בדין, ועמידו תמידים הרבה ועשו סגל תורה, אז רואים את ההפצה האדירה של תורה שהייתה. בכלל, כל התנאים, כל גדולי ישראל שאנחנו מכירים, זה הכל מהתורה של בית שני. אמנם, במשך בית שני אנחנו מכירים פחות, יותר בדור החורבן, שזה עוד סוגיה מאוד מעניינת, שזה קשור למה שאני אומר עכשיו על פורים, שדווקא בדור של חורבן בית שני, אנחנו רואים את הפריחה עוד יותר גדולה של תורה. כמעט כל התנאים שאנחנו מכירים הם בדור החורבן. יוחנן בן זכאי, רבי אליעזר בן יהושע, רבי עקיבא היה בדור החורבן, כן, הלל הזקן היה במאה שנים לפני החורבן של בית הלל, כל התקופה הזאת, אבל רבן גמליאל דיה, רבן גמליאל הזקן, כן? דווקא הפריחה האדירה של תורה, וזה קשור לאותו עניין שאני מדבר עליו. איך אנחנו מכילים בנפש את הסתירה הגדולה הזאת, שמצד אחד ההסתר פנים העצום, ומצד שני פריחה אדירה של תורה. ולכאורה, הייתי מצפה שאם יש הסתר פנים, אז התורה תרד. כי איך לומדים תורה? תורה, אנחנו שומעים הרבה, שתורה זה התגלות של הקדוש ברוך הוא. אפשר ללמוד תורה בלי הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה בהווה, כמו שהמהר"ל מסביר לנו בנתיב התורה, בהקדמה לתפארת, כל העניין שלא ברכו בתורה תחילה, זה הבנה שלמדו תורה בלי להבין את המקור האלוקי. אז ברור שלימוד תורה דווקא דורש לכאורה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שבזמן של הסתר פנים גדול, דווקא אז יש מהפכה רוחנית מאוד מאוד גדולה? זו השאלה. אז זה נכון גם לגבי פורים וגם לגבי באמת דור החורבן. לגבי פורים, כל עניין של אנשי כנסת הגדולה. לגבי חורבן בית שני, זה לגבי כל התנאים שאנחנו הזכרנו בשם, שכולם כולם נמצאים דווקא בדור שלכאורה המצב של עם ישראל הוא הקשה ביותר. אז זו השאלה בעצם. כן? זה כאילו הסתירה שאני רואה בעניין של פורים. שמצד אחד הסתר פנים גדול, סילוק שכינה מאוד גדול, מצד שני תורה גדולה. איך הדברים מתיישבים אחד עם השני? התשובה בעצם נתונה גם קצת בתוך השאלה. כאשר התורה ניתנה בפעם הראשונה, כן, בכפיית הר כגיגית, וגם הלוחות הראשונים שאנחנו יודעים שנשברו, זה רק הלוחות השניים התקיימו, אז בעצם, כאשר הקדוש ברוך הוא משפיע שפע גדול לעולם, אז מצד אחד יש שפע גדול של תורה, אבל מצד שני יש מעט מאוד מהצד של הבחירה של האדם. הקדוש ברוך הוא משפיע. כפייה, כפייה זה מה שאין בחירה. ובאמת, הרצון של הקדוש ברוך הוא זה שהאדם יגיע לתורה בבחירה. הרצון האמיתי זה שהעם ישראל יהיו קשורים לתורה בדעת, לא בכפייה. אמנם הקדוש ברוך הוא אומר, עמזו יצרתי לי תהילתי יספרו, אז פירושו של דבר שעם ישראל זה יצירה אלוקית מיוחדת. בכל זאת, התיקון השלם זה דווקא שישראל יגיעו למצב של, כמו שכתוב, ונתתי תורתי בליבם, והלוח ליבם מכתובנה. לא זוכר תחילת הפסוק. זאת אומרת, השאיפה הגדולה זה שעם ישראל יתעלה לדרגה שהוא הופך את התורה לטבעית לגמרי, שהוא מגיע למצב שהתורה הופכת לטבעית, שהוא עובד על זה, שהוא עמל בזה. שאומנם הקדוש ברוך הוא נתן תורה, אבל השאיפה הגדולה זה שישראל יגיעו לבניין של התורה בנפש מצד עצמם. כמו שכתוב, שלא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי מגדולם ועד קטנם, ואקח מבניכם לנביאים, בחוריכם לנזירים. המטרה היא שבעצם הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יגיע למצב שהקשר איתו יהיה ישיר, שלא יצטרכו תורה בכלל, אלא זה יהיה נובע מהטבעיות של ישראל, שהטבעיות של ישראל תתגלה. זה יהיה התיקון השלם. דיברנו על זה קצת גם בשיעור הקודם, על הנושא הזה של הפער שהקדוש ברוך הוא משאיר בינו לבין האדם, כדי לתת מקום לאדם. אז זה לא סתם. זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה, אלא המטרה היא שהאדם יגיע על ידי המעשים שלו לחיבור של התורה. הקדוש ברוך הוא היה חייב לתת את התורה פעם ראשונה, כדי שנדע לאן צריך להגיע. אבל בעצם כל האור שהקדוש ברוך הוא נתן צריך להסתלק. צריך להסתלק, להיבלע בשורשו, ושישראל הם יבנו את התורה מעצמם. שזה יהיה חיי העולם נטע בתוכנו. שזה הטור אומר, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו, אשר נתן לנו תורת אמת, זה התורה שבכתב. חיי העולם נטע בתוכנו, זה נטיעה, שזה פרה ורווה, זה תורה שבעל פה. יש כמה פעמים ביטוי כזה בדברי חז"ל, שישראל הם מגדילים את התורה. על פי הפסוק, יגדיל תורה ויאדיר. יגדיל תורה. יש כמה פעמים שחז"ל אומרים דרוש וקבל שכר, יש מקומות שכתוב יגדיל תורה ויאדיר. יש למשל, גמרא במסכת נידה, פרק בא סימן, שהמשנה אומרת, שכל שיש לו סנפיר, יש לו קסקסת, ויש שיש לו קסקסת ואין לו סנפיר. זה גם מה שואלת, גם כתוב שכל שיש לו קרניים, יש לו טלפיים. ומה שואלת, אז אם כך, למה נתנו סימנים בתורה? למה התורה אמרה סנפיר וקסקסת? למה התורה אמרה מעלה גירה ומפריס פרסה? כל שיש לו קרניים, יש לו טלפיים. מה אומרת? יגדיל תורה ויעדיר. הרב גם דיבר על זה פעם, אז מה, סתם התורה מוסיפה מילים שנוכל יותר ללמוד תורה? כן. האמת יש שני ביטויים שהם דומים אחד לשני. לא זוכר באיזה מהם כתוב כך, באיזה מהם כתוב כך, אבל באחד מהם כתוב יגדיל תורה ויעדים. מה, מעלה גירה ומפריס פרסה שסועה. לא סומכים על הקרניים, אבל חז"ל אומרים בפועל שיש לו קרניים ויש לו טלפיים. אז הרב הסביר שזה לא סתם שסתם מילים מיותרות, חס ושלום, אלא הכוונה היא שעל ידי על ידי הסימנים שהתורה נתנה, אתה יכול ללמוד על האיכות שלו, אתה יכול ללמוד את טעם הטהרה. הרב נתן לזה שיעור שלם פעם. למשל, מעלה גרה, למה בעלי חיים מעלה גרה? זה בעלי חיים שהם נטרפים. אז אין להם זמן להיות בשדה. הם יהיו בשדה הרבה זמן, הם מסתכנים. אז השם סידר להם שהם יאכלו הרבה, יבלעו, וכשהם יגיעו חזרה לבית, למקום מבטחים, הם מעלים את זה ואוכלים את זה מחדש. זאת אומרת שהמעלה גרה זה סימן טהרה, כי זה בא להגיד שהחיה הזאת היא לא טורפת, אלא להפך, נטרפת. כמו בבחינת והאלוהים מבקשת נרדף. כמו שהמדרש אומר על הקורבנות, שכל הקורבנות זה רק מהנרדפים. הרמב"ן אומר על העופות, לכל הבעלי חיים, שהבעלי חיים הדורסים, הם מטביעים טבע רע באדם. שכל מה שדורס וטורף אנחנו לא אוכלים. כן, חוץ מאולי בדגים. אבל בעופות, עוף דורס, זה סימן ראשון שהוא תמה. זה שהוא דורס, הוא כבר תמה. זה הסימן הראשון שיש, שצריך להיות לא דורס. אז הרב אומר, זה יגדיל תורה וידיר. כלומר, הסימן שהתורה נתנה, זה כדי להעמיק ולהבין את הסיבה לטהרה. ולא רק טכנית לדעת מה טהור ומה טמא. אם התורה הייתה אומרת רק קרניים, אז זה הלכתי, זה טכני. אני יודע מה טהור ומה טמא. התורה רצתה שגם תעמיק ותבין מה הסיבה לטהרה. זה נקרא יגדיל תורה וידיר. בכל אופן, נחזור לעניין, אז יגדיל תורה, הכוונה שיש לישראל כוח להגדיל את ולהרבות את התורה. אדם מחדש חידושים, מפרה את התורה. רואים יש דברים שכל הזמן מתחדשים, כל הזמן ראיות חדשות. יש פריון בתורה. התורה היא פרה ורבה. דברי תורה פרים ורבים. ככה כתוב על, 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 במדרש על הפסוק בקהלת. וכמסמרות נטועים בעלי הסופות. מהר"ל מביא את זה בבאר הגולה, מביא את זה אולי גם בתפארת ישראל. כמסמרות נטועים בעלי הסופות, שמצד אחד זה כמסמר, שאי אפשר להזיז אותו, זה נטוע, זה מסמר. מצד שני זה כמו נטיעה, שזה מתרבה. כן, על סמך הגמרא בחגיגה, נכון. כמסמרות נטועים דברי בעלי הסופות. אז זאת אומרת, יש צד של נטיעה, שאדם יכול לדרוש את התורה ולגלות כל פעם פנים חדשות בתורה. מצאנו כמה פעמים שהתחדשה קומה שלמה בתורה. אמרנו, בין בית ראשון לבית שני, כל הקומה של תקנות חז"ל, של העיסוק בתורה שבעל פה בצורה מלאה, זה הקומה שהתחדשה בבית שני. אחר כך, בתורת הנסתר, כן, התחיל ברשב"י, אבל אחר כך יותר בארי, כן, מי שמכיר את הדברים האלה יודע, שזה קומה שלמה של תורה. זה כאילו הכפיל את כל הכמות של התורה. דבר מדהים. אחד הדברים המדהימים, כמו שהתורה שבעל פה הגדילה את התורה שבכתב, שעל כל אות ואות תילי תילים, זה הגדיל, זאת אומרת, זה מכפיל ומשלש את הגודל של התורה הרבה יותר. אז בעצם תורת הסוד היא תורה מקבילה לגמרי לכל מה שידעו, כאילו להכפיל את כל החומר. כמו שידעת עד עכשיו, להכפיל, ואפילו יותר שלש. זאת אומרת, כאילו עוד קומה שלמה של תורה שהתגלתה. לא סתם כתוב, כן, תורה נדע של בפרדס. אפשר לדעות את התורה באמת, כל התורה כולה ב-70 פנים. כל התורה, מההתחלה עד הסוף. אז רואים ש... יכול להתגלות קומה חדשה, זה מבחינה של יגדיל תורה. שמתוך התורה של הדורות, התורה הולכת ומתגלה יותר ויותר. אמנם זה כלול בתורה הראשונה, כל מה שתמיד ותיק עתיד לחדש כבר ניתן למשה. וכשמשה רבנו ישב אצל רבי עקיבא, מה שגמרא במנחות אומרת, אז הוא לא הבין מה רבי עקיבא אומר, שהוא היה דורש כתרי אותיות, ואפילו הוא אמר לקדוש ברוך הוא, שיש לך אחד כזה בעולם, אז למה אתה נותן תורה על ידי? תן לו. בסוף רבי עקיבא אמר שזה נלמד הלכה למשה מסיני, דברים מסוימים. זאת אומרת, הכל כלול בתורה של משה. אבל בכל זאת, ההוצאה לפועל של הדברים התגלתה במשך הדורות. זה הבחינה של יגדיל תורה. שהתורה גדלה, התורה מתרבה. אז בשביל שזה יקרה, זאת, אז המטרה היא בעצם על ידי זה שאנחנו מורידים את התורה, מה התורה שבעל פה עשתה לתורה? היא קרבה את זה לאדם. כשאתה לומד תורה בדרך של נבואה, אז זהו, קיבלת את זה מלמעלה. זה ככה כתוב. אפילו אות אתה לא יכול לשנות. אפילו אות אחת צדוקה בספר התורה, זה פוסל את התורה. אתה יכול לעשות כלום עם זה. קיבלת את זה כנתון. אבל ברגע שאתה עוסק בגמרא, ברגע שאתה עוסק בתורה שבעל פה, אז זה עובר דרך השכל האנושי. זה עובר דרך המסע ומתן והדיון של, של, של הצורה האנושית. והסיבה שבגמרא זה לא הלכות פסוקות, אלא בדרך של מסע ומתן, כי זה הצורה האנושית של החשיבה. אז בעצם, על ידי התורה שבעל פה, התורה התקרבה יותר לאדם. זה הפשט של הדור קיבלו בימי אחשוורוש. זאת אומרת, למה? זה הסיבה שזה קשור לתורה שבעל פה. כי... הקבלה מחדש של התורה הייתה בעצם תורה שהעמיקה בתוך הנפשות. חיי העולם נטע בתוכנו. התורה שבעל פה זה הנטיעה שבתוכנו. זאת אומרת, הקירוב שלנו אל התורה זה על ידי התורה שבעל פה דווקא. לכן לא נכרתה ברית עם ישראל בשביל תורה שבעל פה. כי בתורה שבכתב אין לנו שותפות, לא יכול לעשות שום דבר. אז עיקר התורה שצריכה להתגלות בישראל זה תורה שבעל פה. אז בעצם בשביל שזה יקרה, הקדוש ברוך הוא צריך קצת לסלק את האור שלו, להוריד את הנבואה. כתוב שכשאנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר של עבודה זרה, אז כתוב שבאותו זמן גם בטלה הנבואה. רואים את זה. הם היו נביאים אחרונים, חגי, זכריה ומלאכי, אנשי כנסת הגדולה. אחר כך אין נבואה. אז הגאות הגרא על סדר עולם רבה, אז הוא כותב ככה, הוא כותב שכשביטלו יצר של עבודה זרה, אז בעצם גם ביטלו את הנבואה. כי הגמרא אומרת שאיך בטל היצר של עבודה זרה, נפיק כי גורי הדנורה מבית קודשי הקודשים. נכון? מאיפה יצא היצר של עבודה זרה? בית קודשי הקודשים. אבל איפה, מה יש בבית קודשי הקודשים? משם וישמע את הכל, מדבר אליו. בית קודשי הקודשים זה המקום שממנו הנבואה יוצאת. יוצא שכל הקומה הזאת התבטלה. אין עבודה זרה, אבל גם אין נבואה. הכל עכשיו יורד לדרגה של תורה שבעל פה. מצד אחד זה יורד, מצד שני זה מרים את העם הרבה יותר. זה מה שגמרא בבבא בתרא אומרת, שמכאן ואילה חכם עדיף מנביא. כי החכם הוא מחובר לדברים יותר. הנביא הוא מקבל. ותהי עלי יד השם, הייתה עלי יד השם, והניחני בתוך הבקעה. לוקח אותו בציצית ראשו, זורק אותו איפשהו וזהו. אבל כשלומדים תורה שבעל פה, זה יותר מחובר לאדם עצמו. יוצא שבעצם השאיפה שהתורה תהיה מחוברת לגמרי לעם ישראל, חייבת לעבור דרך הצד של ההסתרת פנים. כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את הפנים, כביכול, דווקא זה הדבר שגורם לכך שהתורה תבוא מעם ישראל. כי כמה שיש יותר אור אלוקי, אז פחות השתדלות של עם ישראל. דווקא ההסתר פנים הגדול הוא זה שמביא את הצורך בלעסוק בתורה שבעל פה, לעסוק בתורה שעוברת דרך השכל של האדם. כי אין נבואה עכשיו. עכשיו אין הדרכה אלוקית. אז איך נדע מה לעשות? עכשיו צריך שיהיה תלמוד. אם אין הדרכה אלוקית, עכשיו צריך שלברר מתוך הפסוקים, מתוך מה שהקדוש ברוך הוא נתן, לברר מה רצון השם. הבירור הזה הוא עובד בעבודה שכלית. כיוון שהוא עובד בעבודה שכלית, אז בעצם הוא מחובר יותר אל האדם. וכיוון שהוא מחובר יותר אל האדם, אז הוא גם נשאר יותר. הוא גם נשאר יותר עם האדם. לכן באמת, במשך ה-2500 שנים האחרונות, אנחנו עוסקים בתורה רק דרך הצינור של חז"ל. רק דרך הצינור של חז"ל. אז זו הסיבה שבשתי הנקודות האלה, גם בפורים וגם בחורבן בית שני, שבשניהם היה סילוק של שכינה, דווקא אז התגלתה התורה במלוא הדרה. למה? איך זה עובד? כן. כי איזה תורה התגלתה? התגלתה התורה שהיא של עם ישראל. התורה שבה עם ישראל הוא בונה את התורה. זה מחובר אליו, וזה נשאר כל הגלות. התורה של ימי בית שני, זה מה שנשאר כל הגלות. כל הגלות למדו. בית שני כתבו את המשנה, אז התלמוד זה בירור למשנה. הראשונים זה בירור לתלמוד שהוא בירור למשנה. האחרונים זה בירור לראשונים, שזה בירור לתלמוד, שזה בירור למשנה. נכון? זאת אומרת, אז כל התורה של כל הדורות אחר כך, הכל נשען על תקופת התנאים. זאת אומרת שהסילוק הגדול, הצרה העצומה שהייתה, שחורבן עצום, עם חילול השם נורא של הנצרות, שיכלה אפילו להגיד שכאילו אין עם ישראל, יש עם חדש, דווקא זה העיר תורה גדולה, בתוך הנפשות של עם ישראל. וככה שבעצם בפורים משמשים שני היסודות האלה יחד. מצד אחד ההסתר פנים, מצד שני, אבל דווקא מתוך כך, הגילוי העצום של הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. טוב.